ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 5 שורות מראש העמוד במשנה. המשנה: מי שנגמר דינו וברח, הוא בא לפני אותו בית דין, אין סותרים את דינו. מה הכוונה בפני אותו בית דין? אותו בית דין שהוא נתחייב בה. רש"י בשורה השנייה: אין סותרים לחזור ולישא וליתן, אולי יזכה. נחזור למשנה: כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו, מעידים אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין של פלוני, ופלוני ופלוני עידיו, הרי זה יהרג. סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ על הארץ. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע, הכוונה שבוע לקבוצה של 7 שנים, נקראת חובלנית. רבי אליעזר בן עזאי אומר 1 ל-70 שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אף הן מרבין שופכי דמים בישראל. רש"י אומר, אף אם היו עושים כן, היו מרבין שופכי דמים, שלא יראו מבית דין, לא יהיה שום פחד או הרתעה אם כך היינו נוהגים. יש לציין שבזמנו של רבי טרפון ורבי עקיבא כבר נחרב בית המקדש, ולא היה סנהדרין בפועל, כי בזמן שהם אינם יושבים בלשכת הגזית אלא גלו, אז לא מתפקדים בתור סנהדרין. הגמרא, נשים לב שהגמרא פותחת עם קושיה ארוכה ומיד אחר כך תשובה ארוכה. אפשר לזהות את זה דרך הסימונים שלנו בש"ס עוזר, הגמרות המסומנות. בקשר לפתיחת המשנה שתיאר מי שברח מבית דין אחר שנגמר דינו, והמשנה אומרת ש אם הוא הופיע שוב בפני אותו בית דין, לא סותרים את הדין, הכוונה לא חוזרים על כל המהלך המשפטי. אבל ניתן לדייק שזה דווקא אם הוא מופיע שוב לפני אותו בית דין. נראה עכשיו הגמרא שמקשה על זה. לפני אותו בית דין הוא דאין סותרין, לפני בית דין אחר סותרין, תני סיפה. וכתוב בהמשך המשנה, כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו, מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני, ופלוני ופלוני עידיו, הרי זה נהרג. אז זה לא דבר שמוגבל לאותו בית דין. אז הגמרא עונה, אמר אביי, לא קשיא, כאן בארץ ישראל, כאן בחוץ לארץ. הגמרא תסביר את זה מיד עם הברייתא, דתניא. רבי יהודה בן דוסתאי אומר, משום רבי שמעון בן שטח, ברח, כאילו אדם שנידון ונגמר דינו והוא ברח מארץ לחוצה לארץ. זאת אומרת, היה לו גמר דין בארץ ישראל, ועכשיו הוא ברח לחוצה לארץ ומופיע בפני בית דין שם, אין סותרים את דינו. כאילו המסקנה של בית דין שבארץ ישראל זה קובע. מחוץ לארץ, לארץ, אם היה לו גמר דין בחוץ לארץ וברח לארץ ישראל והוא מופיע בפני בית דין בארץ ישראל, סותרים את דינו, חוזרים על כל מהלך המשפטי מפני זכותה של ארץ ישראל. מה שכותב, בפני זכותה של ארץ ישראל, אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות. המושג הזה של זכותה של ארץ ישראל יש לו, יש לזה השלכות לכמה וכמה דברים אחרים גם כן. רק לדוגמה, אצל אברהם אבינו ראינו שהוא ואשתו שרה, שרה אמנו, לא היו להם ילדים הרבה שנים, והתורה מספרת לנו שכעבור 10 שנים אחרי שהגיעו לארץ ישראל, אז נמסרה הגר לאברהם. לא לוקחים בחשבון את השנים שבחוץ לארץ, כי משום שהגיעו לארץ ישראל היה תקווה, במשום זכותה של ארץ ישראל, הכל מתחיל מחדש. רק כעבור 10 שנים, ובכל זאת לא היו להם ילדים, אז היה החלטה לתת את הגר לאברהם. וגם בגמרא, יכול להיות, אני אומר את זה מזיכרון, מהגמרא במסכת ערכין, שהיה טענה על יהושע בעניין למה הוא לא התפלל על דבר מסוים, היה טענה כלפיו ולא על משה רבנו, כי הרי משה רבנו לא הגיע לארץ ישראל, אבל יהושע שכן הגיע לארץ ישראל היה לא אפשרות להפעיל כביכול את הזכות של ארץ ישראל שהיה מועיל בתפילה. נחזור לגמרא, סנהדרין נוהגת וכולי, מנה אני מילי שסנהדרין נוהגת גם בחוץ לארץ, תתנו רבנן, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם. למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ ובחוץ לארץ. אם כן, מה תלמד לומר בשעריך? הפסוק אומר שבשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה משמע רק בארץ ישראל. תשובה, בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלח ופלח. פלח זה אזור שמכיל כמה עיירות. ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר. שבכל זאת יש הבדל בין הציפיות מבחינת מערכת המשפט בארץ ישראל מול מה שמצפים בחוץ לארץ. אז בארץ ישראל יש צורך להושיב בתי דינים בכל עיר ועיר. סנהדרין ההורגת וכולי, אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, הוא אמר אחד ל-70 שנה. היא באה לו, על דבריו של רבי אלעזר בן עזריה במשנה, אחד ל-70 שנה נקראת חבלנית, כאילו בניגוד לתנא קמא שאמר פעם ב7 שנים, הוא מרחיק לכת ואומר אפילו פעם אחת ב-70 שנה אם נהרג בן אדם זה נקראת בית דין חבלנית. עוד דוגמה, אורח ארעי, או הוא תיאר מה שמצופה, שפעם ב-70 שנה אז אדם יהרג, אבל לא שזה גדר של חבלנית. תיקו, אז מה הוא באמת התכוון זה לא ברור ונשאר בתיקו. רבי טרפון ורבי גיבה אומרים אילו היינו וכולי, ראינו את עמדתם במשנה שאם הם היו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. איכי הוו עבדי, רשי אנחנו צריכים לפרש איכי הוו עבדי בעניין בדיקות בידין, בדיקות העדים, חקירת העדים במקרים של רצח. אז לפי מה שראינו במשנה, רבי טרפון ורבי עקיבא, איכשהו אדם לא היה נהרג, עכשיו נגיד בתחום רצח. אז איכי הוו עבדי, אנחנו מדגישים רצח כי עוד שתי שורות אנחנו נעבור לתחום אחר של מיטת בית דין, תחום של בעילת ערווה, איסורי עריות. אבל קודם נדבר על התחום של רצח. אז איך הם היו פועלים בחקירת העדים שבעקבות טיפול כזה לא היינו יכולים להאשים את הנידון? רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווהו, שניהם אומרים ככה, היו שואלים, ראיתם טריפה הרג, שלם הרג. הדין הוא שאם הנרצח הוא היה אדם טריפה, וזה למדנו בעבר מסכת סנהדרין, שאדם שהוא נגיד סובל ממום באיברים פנימיים, מומים מסוימים, הופכים אותו להיות מוגדר כטריפה. וההלכה אומרת שההורג את הטריפה זה כמו שאתה הורג אדם שכבר מת. אז לכן מי שרוצח אדם טריפה, הוא לא חייב מיתת בדין, הרי הוא לא, הוא לא הרג אותו מבחינת הלכתית. נכון, אדם שהוא סובב מאיזו ליקוי איבר פנימי, הוא הולך על שניים עדיין, הוא מסתובב, אבל מבחינת הגדרה הלכתית הוא לא נחשב בעל, בעל חיות שלמה. לכן מי שרוצח אדם שכבר טריפה, אי אפשר לדון אותו, אז לכן העדים לא יכולים לדעת את זה. אז ממילא ככה היינו מכשילים את העדות. שוב פעם, שואלים את העדים, האם ראיתם אם זה שנרצח הוא היה טריפה או לא? אז לא יכולים לענות. אז לכן אין להאשים, אין להניש את הרוצח. אמר רבשי, אם תמצא לומר שלם עווה, שנגיד יעשו נתיחת הגוף אחר המוות, וזה יגידו שלא, אנחנו לא רואים פה מום פנימי, אז דילמה במקום סייף נקב עווה, אם נגיד דקו את הבן אדם וכך המיתו אותו, או אצלנו היינו אומרים אולי ירו בבן אדם, אולי הכדור, אולי הלב של החרב נכנס וחדר תוך דווקא במקום שכבר היה נקב באותו עבר. אז אפילו אם אתם חושבים שיש לסמוך על נתיחה לאחר המוות, זה גם לא החליטי מוחלט, כי כפי שאמרנו עכשיו, במקום סייף נקב, ואיפה שהסייף החרב נכנס, שם כבר היה נקב. אז שוב פעם, אולי היה טריפה. אז מטעם הספק אנחנו לא יכולים להרוג את את הנאשם או את הנידון. רשי מסביר מה שאנחנו אמרנו, נתיחה לאחר מוות. רשי אומר, אם תמצא לומר שלם הרג, שיאמרו בדקנו לאחר מיטתו מכל 18 טריפות, וזה דורש פתיחת גוף, כי הרשימה של הטריפות, הרבה מהם הם קשורים לאיברים פנימיים. בדקנו, אנחנו רואים שזה לא יהיה, זה לא יהיה מוחלט, ולכן מצד הספק אי אפשר להרוג את הנידון, את הנאשם, בכל תחום, בנגיד תחום הרצח. נמשיך. בבועל את הערווה, איך היא אבו עבדי, אחרי, הרי בעילת ערווה יש הרבה מהם שמחייבים מיתת ביתים, ואמרו רבי טרפון ורבי עקיבא, אצלנו לא היה אדם מת במקרה של בעילת ערווה. אז איך הם היו יכולים להכשיל את העדות? הבאי ורב אדם התהוויו, כי ככה היינו שואלים, ראיתם כמכחול בשופרת? הרי כשגבר ואישה הם עוסקים בדבר הזה, עצם זה שהם נוגעים אחד בשני גופני, לפי רבי טרפון ורבי עקיבא, זה לא מספיק כדי לחייב. צריכים לראות את המגע הזאת בינו לבינה בצורה כזאת, שזה כאן משל כמכחול בשופרת. אז הגבר הוא נגיד הוא מקביל למכחול, והאישה מקבילה לשופרת, ובמצב כזה אתה לא יכול, זה אתה לא יכול לראות את הדבר הזה, הרי הגופים מכסים את החלקים האלו, אז אי אפשר לראות את זה. אז אם אתה לא יכול להעיד, ראיתי כמכחול בשופרת, אז אין לחייב אותם. השאלה פה, אבל נגיד איך אנחנו בכל זאת אלו שחולקים הרבי טרפון ורבי קיבה היו יכולים להעמיד בדין על בילת ערווה ורבנן איך דיינו, אז איך אנחנו דנים? רש"י כותב, רבנן דמחייבים איתה על הערווה, איך היא דייני, באיזו עדות הם הורגים, אוי ולאו, אחי בדקין, לא בודקים אותם ברזולוציה כזה, כזה של מקחו בשופרת. תשובה, כשמו, אנחנו פועלים כשיטת שמואל, אמר שמואל, במנעפים, בעדות על ניאוף, ניאוף כולל הנושא של בעילת ערווה, משיראו כמנעפים, רש"י כותב, משיראו כמנעפים, מי שינהגו עניין ניאוף ששוכבים בקירוב בשר ונוהגים כדרך תשמיש. אם רואים איסורי ערווה, אנשים, זוג אסור זה על זה, בצורת שכיבה כזאת, זה נקרא נוהגים כדרך תשמיש, אפילו אם לא רואים ממש כמקור בשופרת, מספיק כדי להעיב ולדון ולחייב. ובזה בסייעתא דשמיא סיימנו פרק ראשון של מסכת מכות, כעת עוברים לפרק שני, פרק אלו הן הגולים. המשנה, ולפני שנתקדם במשנה אנחנו נפנה בשוליים, יש לנו נושא, כותרת, וכתבנו אין הרוצח גולה אלא אם כן הרג בשוגג דרך ירידה. הביטוי דרך ירידה יקבל משמעות והעברה במשך הלימוד. אז אנחנו נחזור למשנה, אלו הן הגולים, הרג נפש בשגגה. היה מעגל במעגילה ונפלה עליו והרגתו. מעגילה זה כלי שבו מיישרים, מחליקים גגות של בתים. רש"י אומר, תחינות היו גגותיהם ביתית, והגגות, רש"י הראשון, אנחנו ממשיכים, והגגות לא היו משופעים, אבל הטיט משפעים מעט כדי שיזובו המים, ותחינו אותו בחתיכת עץ עובה עווה וחלקה. ובא בעץ הזה שהיה מחליק את הטיט בית יד ודוחפה לצד השיפוע וחוזר ומושכה אליו וחוזר ודוחפה והטיח מתמרח ומחליק ובדחיפתו קורא מעגל. השם פועל לדחיפה, דחיפה מטה קוראים זה מעגל, ובמשיכתו קוראו מושך, שמושך אותה כלפיך מעלה, מעלה בשיפוע, הוא נקרא מושך. ושם העץ, מעגילה. זה שם הכלי. הוא כבד, כפי שראינו, ובנפילתו מסוגל אפילו להרוג בן אדם. אנחנו נחזור למשנה. המשנה ציינה דוגמה אחת, מעגל במעגילה, עוד דוגמה. היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו. עוד דוגמה, היה יורד בסולם ונפל עליו והרגתו, מי שהיה מתחת. הרי זה גולה. אז היה לנו פה שלוש דוגמאות של מקרים של נקרא לזה נפילה דרך ירידה שגרם בשוגג למותו של בן אדם. אז כל אלו שגרמו לרצח גולים. אבל ממשיך המשנה, אם היה מושך, ואנחנו בואו נעקוב אחרי הדוגמאות, הם, נקרא לזה מאחד לאחד. אז הדוגמה הראשונה פה מקביל לדוגמה הראשונה שראינו ברשא, אבל אם היה מושך במעגילה, וראינו ברש"י מושך זה פעולה שמושך את זה אליו, זה נקרא דרך עלייה, הוא לא מוריד, לא מחליק מטה אלא מושך את זה כלפיו מעלה בשיפוע, ונפלה עליו, כאילו, ובכל זאת המרגילה נפלה על זה שלמטה, והרגתו. היה דולה בחבית, ונפסק החבל ונפלה עליו והרגתו. דולה בדלי, הוא היה מרים את הדלי מלמטה מעלה, והדלי מחובר לחבל, והחבל נפסק, והדלי נפל ורג מישהו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', היה עולה, זה מקביל לדוגמה השלישית שראינו ברישה, היה עולה בסולם ונפל עליו והורגו, הרי זה אינו גולה, זה הכלל, כל שבדרך ירידתו גולה, ושלא בדרך ירידתו אינו גולה. מנה אני ממי? מה המקור, שואלת מה, לדין הזה של גולה רק אם זה בדרך ירידה? אגמר, תביא פסוק. אמר שמואל דמקרא, ויפיל עליו וימות, עד שיפול דרך נפילה. זה פסוק שבמדבר פרק ל-A, פסוק חף ג'. אנחנו בגמרות המסומנות הוספנו את הפסוקים הרלוונטיים בשולי הגמרא, ואלו אנחנו הבאנו פה פסוקים שהגמרא תדרוש אותם גם בהמשך, אז אנחנו נתייחס לשוליים בתוך כדי לימוד הגמרא. בכל אופן, אנחנו ראינו את המקור לדרך נפילה מהפסוק ויפיל עליו. נחזור להמשך הגמרא, תנו רבנן, כעת אנחנו מצטטים עוד פסוק, בשגגה, גם זה במדבר פרק למד ה, פסוק תדבר, אולי נקרא ביחד את הפסוק. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש שערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכי נפש בשגגה. את הפסוק מתארת את הערי מקלט, שש שערי מקלט שנציין אותם כעת, יש דווקא יותר, אבל אנחנו בדפים הבאים נראה את ההתייחסות למספר ערי מקלט. ובינתיים שש ערי מקלט המרכזיות בשביל מי שרצף בשוגג בשגגה. עכשיו הגמרא ממשיכה, פרט למזיד. נשים לב, יש לנו משולשים בשוליים, כתבנו תחת הכותר נושא מבנה עם דרשות בפסוקים שבאים למעיט אלו שאינם גולים, למרות שלא רצחו הנרצח במזיד. כמובן מי שרצח במזיד לא גולה, לא גולה כוונה באופן לטווח ארוך, הוא לא גולה לשם, אבל מי שרצח נגיד שלא במזיד, אז היינו חושבים אז הם גולים. הבא הגמרא פה לומר לא נכון, לא לכולם ניתן האופציה נגיד של בריחה לעיר מקלט. אז נמשיך בגמרא, הפסוק אומר בבלי דעת, זה מופיע בדברים פרק י"ט פסוק ד', וגם זה הוספנו בשוליים, וזה דבר הרוצח, נקרא את הפסוק, זה דבר הרוצח שינוס שמה וחי שיקה את ראו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. אז הפסוק אומר, אם אדם עשה בבלי דעת, אז יש אופציה של עיר מקלט, פרט למתכוון. הגמרא ממשיכה, מזיד? האם אני צריך פסוק לומר שמי שרצח במזיד אינו גולה? פשיטה, זה ברור, בר קטלאו. הסוף שלו זה במיטת בית דין. ודאי שהוא לא גולה לעיר מקלט. אמר רבה, אימה, פרט? אז צריכים למצוא חידוש, מה הדרשה מהמילה בשגגה, שאנחנו אומרים שאם הוא רצה בשגגה הוא גולה, אבל אם הוא ככה, פרט לא אומר מותר. שמי שהוא אומר מותר לרצוח ובכך הוא רצח בן אדם, הוא אינו גולה. אמר לאביי, היא אומר מותר, אנוס הוא. רשי בשורה שנייה אומר אנוס הוא, ואיך הוא קורא הוא מזיד, איך במקור כתוב בשגגה פרט למזיד. אני הייתי צריך לציין, רשי בשורה ראשונה באומר מותר סבור שמותר להרוג את ישראל, וזהו מזיד שלו. אנחנו לא משנים בקטע הזה שבגמרא את התוכן של הברייתא המקורית שקראנו בשגגה פרט למזיד, רק מה פירוש המילה מזיד. אז להגיד מזיד עם 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 כל ה עם 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 כל הכוח, עם כל הארס שאדם מזיד לרצוח, זה לא, זה לא הפירוש. כי אמרנו בן אדם כזה הוא חייב מיתת בדין. אז עכשיו בא רבה והוא אמר מה זה מזיד שהתורה ממעטת בירי מקלט, מי שהוא אומר מותר. אז לפי שראינו ברשי, זה המזיד שלו, הוא לא שוגג, הוא אומר שמותר לרצוח. בא אביי ומתקיף ואומר שאם זה, אם מדובר באחד כזה אומר מותר, אז הוא בגדר אנוס, הוא אי אפשר להגדיר אותו כמזיד כמו שראינו במקור. אמר לי, רבה מגיב, אומר, שאני אומר, האומר מותר, קרוב למזיד הוא. למה קרוב? מה פירוש, מה המשמעות לומר קרוב למזיד, לא מזיד ממש? כי אחד כזה, הוא לא בר קטלה. הוא קרוב למזיד. אבל, קרוב למזיד, אמנם לא בר קטלה, אבל מצד שני, הוא אינו גולה. נמשיך בדרשות, בבלי דעת. כפי שאמרנו, זה היה בספר דברים, פרק י' פסוק ד', פרט למתכוון. לא מתכוון, אינו גולה. מתכוון, פשיטה, ברקדנו, מי שהתכוון לרצוח. אז הוא חייב מיתת בדין, אז אני לא צריך פסוק למעט אותו מעיר מקלט. אמר רבה, הוא מסביר, פרט למתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לקוטי והרג את ישראל. בן התכוון להרוג מישהו, חשב שהוא עובד עבודה זרה, הוא מתברר שהוא הרג יהודי. או דוגמה שלישית לנפל, והרג בן קיימה, מי שהרג, מי שהיה הורג ממש נפל, הוא לא חייב מיתת בדין, כמו שאמרנו מקודם, מי שהרג את הטריפה. אז כאן הכוונה של אותו בן אדם היה להרוג מי או משהו שלא היה מחייב אותו מיתת בדין, אבל בפועל הוא כן הרג מישהו שיחייב אותו מיתת בדין. אבל הוא אמנם הוא לא בר קטלה, כי למה הוא לא בר קטלה? הוא לא התכוון לבצע רצח שמחייב מיתת בדין. מצד שני הוא כן הרג מישהו, אבל מאחר שהיה לו נגיד כוונות של הריגה או כוונות של רצח, זה מספיק למנוע ממנו את האפשרות לגלות לעיר מקלט. כעת נלמד ברייתא שדורשת פסוק במדבר פרק למד ה' פסוק חף ב'. הזכרנו מקודם, בכל זאת נסתכל שוב בשוליים, הזכרנו בפסוק חף ג' מקודם בתחילת הגמרא. פסוק חף ב' כתוב שם, ואנחנו נעזרים במה שמופיע בשוליים, ואם בפתע בלא איבה עד אפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיעה. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אם בפתע פרט לקרן זווית. זאת אומרת, מה שהפסוק מתאר זה המצב שיש יש לברוח לעיר מקלט, אבל לא המקרה של קרן זווית. עכשיו הרש"י מסביר שורה שלישית, בפתע פרט לקרן זווית, שלשון פתע הוא בסמוך, כדי מתרגמין בתקף, פרט לקרן זווית. אם היה זה יוצא ממבוי זה ונכנס לזה לפנות לימין או לשמאל וסכינו בידו וזה בא כנגדו בקרן זווית ולא ראו והרגו, אז זה מקרה או מציאות שונה ממה שמתואר במילה בפתע, כמו שרש"י הסביר. מומלץ לעיין בראשונים שונים לברר לבין מה בדיוק ההבדל בין רציחה באופן שמתואר בפסוק בפתע שמחייב עיר מקלט למקרה של הקרן זווית כמו שתיארנו, אבל אנחנו נסתפק בזה רק שוב פעם הפנייה לראשונים. יש פשוט דעות חולקות בראשונים איך להסביר את ההבדלים בין המקרים והסיבה שבקרן זווית אין עיר מקלט. נמשיך בדרשה, בלא איבה פרט לסונה. אם הרוצח שנה את הנרצח, אין עיר מקלט. עדפו, מה לומדים מזה? שדחפו בגופו או השליך עליו, זה מהפסוק, להביא לרבות כוונה ירידה שהיא צורך עלייה. רש"י, להביא ירידה שהיא צורך עלייה, כגון הרוצה להרים ידו בכוח וגרזן בידו ומשפיל תחילה את גופו ושוחה לפניו כדי להרים בכוח ובהשפלתו הרג. זה מה שצריכים להדגיש, דלא תימה הועי וצורך עלייה אי, זה שהוא התכופף זה בעצם לצורך עלייה, פטור מגלות. לא להגיד את זה, דהתיב ויפיל, ראינו בפסוק, בפסוק חף ג' ויפיל, וזה מה שקרה פה בהשפלת הגוף. בלא צדיעה פרט למתכוון לצד זה והלכה לה לצד אחר. אבל נמשיך פה בהסבר, אבל אם הוא זרק והגיע למקום שהוא התכוון ורק לא ידע שיש שם אדם, הרי זה גולה, והיינו כוונת הפסוק ואשר לא צדה ושמתי לך מקום. במילים אחרות, אם הרוצח השיג את מטרתו בבחינת מיקום הדבר הנזרק, זה הכוונה בלא צדיעה, בלי שהדבר הנזרק ילך לצד. אם זה לא הלך לצד, הגיע למקום שהוא התכוון, רק לא ידע שיש שם אדם, אז רק בתנאים אלו הוא גולה. אבל אם הוא זרק בכוונה שזה יזרק למקום אחד וזה איכשהו הוסט לכיוון אחר, זה לא גולה, וניתן להסביר שזה קרוב לאונס מצב כזה, ולכן אין גלות. גלות הוא מיוחד למקרים של שוגג נטו, לא משהו קרוב לאונס. ואשר לא צדה, תשימו לב שזה פסוק משמות פרק חפל הפסוק י' ג' עד עכשיו אנחנו היינו דורשים הפסוק במדבר, כעת מספר שמות כתוב ואשר לא צדה, פרט למתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, אז הוא לא גולה. ואשר יבוא את רעהו ביער, מה לומדים מזה? ושוב פעם זה גם פסוק לגמרי אחר בדברים, פרק י' ט' פסוק ה', שמה מופיע המשפט הזה, אשר יבוא את רעהו ביער, מה יער רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם, אף כל רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם. וזה בא להפוקי מקשר הוא נכנס, הנרצח נכנס לחצר בעל הבית. אז כמובן הרוצח אינו חייב בגלות. בא מיני רבי אבאו ורבי יוחנן. יש בצד הנושא ואחר כך מבנה, כי כעת רואים צורת בית, וכתבנו בצד שאלת רבי אבאו. היה עולה בסולם ונשמת שליבה מתחתיו והרג. הצורות האלו הם מופיעים פה כדי להקל על המעקב. השפיץ למעלה שאלות, הפוך תשובות. אנחנו גם נציין שתוך כדי אנחנו נעבור לנושא שכתבנו בשוליים, אחד דרך ירידה, שתיים דרך עלייה, שלוש ירידה שהוא צורך עלייה. נגענו בזה מקודם ברשי. הגמרא, בא מיני רבי אבאו מרבי יוחנן, היה עולה בסולם ונשמת השליבה מתחתיו ונפלה והרגה, מהו? כי אי גוונה, עלייה היא, הרי הבן אדם היה בדרכו לעלות, או ירידה היא, השליבה הרי היא מיתה, הרגה בנפילתה, אז זה דרך ירידה. וכמובן ענף קמינה שאם זה דרך עלייה אין גלות, רק אם זה דרך ירידה. רש"י מרחיב פירוש על זה, ואנחנו נסתכל. עלייה היא או ירידה היא, בתר דידי אזלינן, הבן אדם והוא היה עסוק בעלייה, או בתר שליבה אזלינן, ועולה עליה היה דוחקה ומשפילה כלפי מטה. אז רבי אבאו שאל את שאלתו, נמשיך בגמרא. אמר לי רבי יוחנן, שהוא שמע את השאלה, הוא עונה, כבר נגעת בירידה שהיא צורך עלייה. יש לנו חץ בצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ שהופיע למעלה, וראינו שאנחנו מרבים את זה במסגרת אלו שחייבים גלות. דרשנו את הפסוק או השליך עליו, ו רבי יוחנן אומר שזו גם דוגמה של ירידה שהוא צורך עלייה. לפני כן דיברנו על מי שהתכופף מטה כדי לעלות כדי להפיל משהו בכוח כדי לעלות אחר כך. ורש"י כותב, כבר נגעת, הרי נגעת כאן בירידה שהיא צורך עלייה, והרבינן לעליהן לחיובה, חיובה הכוונה לגלות. אי טבעי, אבל הגמור ממשיכה עם קושיה. זה הכלל, כל שבדרך ירידתו גולה, שלא בדרך ירידתו אינו גולה. שלא בדרך ירידתו לטועה, מה שהופיע פה בספר של המקור, הביטוי הזה שלא בדרך ירידתו הוא לא גולה, מה זה בא לרבות? לאו לטוי כי הגוונה, שזה בא בעצם לרבות את המקרה הזה, שירידה שהיא צורך עלייה, מי שעולה בסולם, נכון השליבה נפלה, אבל זה בכל זאת נחשב שלא בדרך ירידתו. הגמרא עונה, ותשימו לב, יש פה סימון של תשובה ארוכה. אז אתה המקשן רוצה להקשות מהסיפה על תשובת רבי יוחנן. עכשיו רבי יוחנן עונה, ולהתאמך לשיטתך שאתה מקשה מהברייתא שקראנו עכשיו, מה עם הרישא? כל שבדרך ירידתו, שכאן נקבע שכן גולה, לתוי מימה זה בא לרבות, אלא לתוי קצב. זה מתייחס למקרה שעוד מעט נלמד עליו, המקרה של הקצב. החנמי, גם הסיפה שכתוב שלא בדרך ירידתו, שאינו גולה, לתוי קצב. זה בא לרבות המקרה של הקצב. אבל אני רוצה פה רק להשלים את קו החשיבה. אבל שאלת העולה בסולם, זה כבר, זה חייב גלול. כמו שרבי יוחנן כבר ענה. אז אם אתה, שוב פעם, רק נחזור על המהלך. אם אתה רוצה להקשות על תשובת רבי יוחנן בעניין עולה בסולם, מהברייתא תדע לך, אומר רבי יוחנן, שהברייתא מתייחס למקרה אחר, מקרה של הקצב, לא זה שעלה בסולם ונפלה השליבה והרק. עכשיו, מה המקרה של הקצב? דתניא. קודם אנחנו נקרא ברייתא, שהיא בעצם שילוב של כמה ברייתאות, ארבע במספר, ואנחנו מנינו אותם. ואחר כך אנחנו ניכנס להסבר מפורט יותר, ורק שנבין שהקצב הוא משתמש בנגיד גרזן, וכדי שהגרזן יקה בכוח, אז האדם עושה כמה תנועות שונות, או מתכופף מקדימה, או מעלה את הגרזן מעל ראשו ואפילו יותר מאחורי גבו, כדי שהוא יכול להביא את זה חזרה בפניו ולהוריד אותו, לקצץ איתו בכוח. אז התנועות האלו הן חשובות להבנת הנושא. אז יש בפעולת הקצב, כפי שניסינו לתאר עכשיו, כמה תנועות שונות. יש תנועת ירידה, יש תנועת עלייה, ושוב פעם ירידה, ושוב פעם עלייה. וכל המיקומים של הגרזן בשנייה שהנרצח נרצח, יש נפקא מינה, אם זה היה דרך ירידה אז הקצב יגלה, אם זה דרך עלייה ואז פגע בנרצח הוא לא יגלה. דתניא, קצב שהיה מקצב תן אחד לפניו חייב, אם מישהו נרצח לפניו הקצב יגלה, לאחוריו אם הקצב הרג בזמן שזה היה מאחוריו פטור, ותניה אידך לאחריו חייב, לפניו פטור, ותניה אידך בין לפניו בין לאחריו חייב, ותניה אידך בין לפניו בין לאחריו פטור. נראה סתירה מרובעת, כאילו מארבע כיוונים סתירות, ולא קשה, אין שום סתירה פה. אפשר להסביר את כל המקורות האלו. מקור ראשון שכתוב פה לפניו חייב, כאן בירידה שלפניו ועלייה שלאחריו. אם הוא מה שהברית הראשונה אמרה, לפניו חייב לאחריו פטור, אם נרצח הנרצח בזמן שהקצב הוריד את הגרזן, היה בדרך להוריד את הגרזן מלפניו והרג, אז הקצב יגלה. אם מדובר בעלייה של אחריו, אחרי שהקצב הרים את הגרזן מעל ראשו וגם עד כדי כך עד מאחורי גבו, ואז לקראת פעולת הקציצה הבאה, מאחר שהוא מחזיק בגרזן מאחורי גבו, הוא מעלה הגרזן עכשיו מאחורי גבו למעלה, ואחר כך כמובן הוא יקצץ עם זה. בתנועה הזאת של העלייה של האחריו, זה מה שהברית הראשונה אמרה לאחרות פטור, כי הוא, אם הוא רצח באותו, באותה דקה שהוא העלה את הגרזן מאחורי גבו, זה דרך עלייה, לכן פטור. שתיים, כאן מה שהברית השני אמרה לאחריו חייב לפניו פטור, מה קרה כאן בעלייה שלפניו, אם הוא מחזיק את הגרזן ו ומעלה את זה למעלה כדי שהוא יכול אחר כך להוריד את זה בכוח, אבל אם בשעה שהוא העלה זה מלפניו והרג אותו בתנועה הזאת, הוא יהיה פטור. זה הכוונה לפניו פטור. וירידה של אחריו, אם בשעה שהוא הרים את הגרזן מעל ראשו ואחר כך והוא ממשיך ממשיך וממשיך עם ידו בגרזן, אבל עכשיו מאחורי גבו זה יורד והרג, הוא יהיה חייב גלות. המקור השלישי שלא חילקה אמרה בין ובין לאחריו חייב, כאן בירידה שלפניו ושל אחריו, אם הוא רצח בתנועה שירידה או לפניו או אחריו, הוא יהיה חייב גלות. זה נקרא דרך ירידה. כאן המקור הרביעי שבין לפניו ובין לאחריו פטור, בעלייה של לפניו ושל אחריו, וגם בעלייה של אחריו. שואלת הגמרא, למה כתנאי? האם ניתן להעמיד את שאלת רבי אבהו כמחלוקת תנאים? מה יכול להיות? הנה, היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו. תני חד החייב, חייב גלות, תני ידח פטור. מה אליו? פה כמפלגי. ומו סבר, המקרה הזה של עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו, הברייתא שכותב חייב, ומו סבר ירידה היא, רק דרך ידה מחייב אדם בגלות. ומו סבר הברייתא השנייה, עלייה היא, לכן הוא אמר שהוא יהיה פטור. אם היינו עוצרים פה, היינו אומרים ששאלת רבי אבור של העולה בסולם ונשמטה שיבה והרעג תחתיו מחלוקת תנאים. לא, דקו לאלמה, עלייה היא מבחינת התנאים פה, כל הדעות שסוברים שזה איך אמר רשי מקודם, בתר דידי, הדבר נקבע, המקרה של עולה בסולם נקבע לפי הבן אדם, לא לפי ירידת השליבה. אז לכן הבן אדם היה עולה, זה עלייה. אז אם זה עלייה, מה פשר הברייתא שאומרת חייב ולא קשה? כאן לנזיקין, כאן לגלות. לנזיקין, אם זה עניין של לשלם על נזק שנגרם, זה לא מעניין אותם, זה דרך עלייה, דרך יד, בכל מקרה יש תשלום של נזיקין. לכן הברייתא שאומרה חייב, מדובר בנזיקין. הברייתא שאומרת פטור, הוא מתייחס לדין גלות, ולכן כפי שהגמרא דחתה עכשיו של כוליאמה, זה נחשב עלייה, אז מבחינת דיני גלות פטור. אי ביתמה, עוד גישה ליישב את המקורות, הווה לגלות ולא קשיא, הד איתליה הד לא איתליה. השליבה הרי מחוברת לסולם, אז אם השליבה שנפלה הייתה מתולה, זאת אומרת החיבור מאוד רופף מלכתחילה, אז זה דין אחד. אם לא התליעה, החיבור היה חזק, ובכל זאת איכשהו זה השתחרר וירד והרג, זה מקרה שלא התליעה, ואנחנו נראה את זה ברשי. הד התליעה חייב, שכל שליבה שהתליעה כשדורסים עליה נחפפת היא למטה, וירידה היא, זה לא שום קשר לעלייה, זה נחשב ירידה. ואם לא התליעה, אין כאן ירידה. ממילא הברייתות זה שאמר חייב, כי זה התליעה. וירידתו זה ירידה גרידה. המקור שאומר פטור, כי מדובר שלא התליעה. נמשיך בגמרא, ובהתאם אהבה זה לא התליעה, ולא קשה, בכל זאת אין בעיה. עד המעדק, עד הלא מהדק. אם השליבה הייתה מהודקת, אז יהיה פטור. זה עלייה, זה נחשב דרך עלייה. אבל אם הוא לא מהדק, זה כבר בדרך ליפול. אז אם בדרך ליפול, אז זה נקרא ירידה, ובמקרה כזה חייב חייב גלות. רש"י כותב, הדה מהדק, אם הייתה שליבה מלוא הנקב שתחובה בו ואחוזה יפה, אין כאן דרך ירידה, הוא פטור. לא מהדק, ירידה יש כאן וחייב. המשנה. לפני שנתקדם במשנה, נסתכל בשוליים, יש נושא שכתבנו, מחלוקת תנאים בנשמת הברזל של הגרזן, כוונה נשמת מהידית, והרג. הרי הגרזן מורכב מראש ברזל וידית מעץ. המשנה, נשמת הברזל מקטו והרג. רבי אומר אינו גולה, וחכמים אומרים גולה. עכשיו הוא משתמש בגרזן כדי לבקע עצים. תוך כדי שהוא מבקע את העץ, קרה שחתיכת עץ ניתז מהמכה שהוא נתן בו, ואף והרג מישהו. וזה תיאור הספר של המשנה. מן העץ המתבקע נהרג אדם. רבי אומר גולה. תשימו לב, ההפך מהמקרה של ניתוק ראש הברזל מהידית. במקרה כזה רבי אומר זה בסיס לגלות, והחכמים אומרים אינו גולה. אם לא ניחשתם, כעת הזמן לגלות שמדובר פה במחלוקת תנאים על בסיס הבנת פסוק. לפני שנתקדם בגמרא, כדאי לנו להכיר את הפסוק. דברים פרק י' פסוק ה', הוא מופיע אצלנו בשוליים. כתוב, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת, וינוס אל אחת הערים האלה וחי. גלות. בפסוק מוזכר ונשל הברזל מן העץ, ובמשפט הזה קיים עצם ההריגה, הרציחה בשוגג. הגמרא, תניא, אמר להם רבי לחכמים, וכי נאמר ונשל הברזל מעיצו, אם זה מה שהיה כתוב, אז יש את המשמעות של ניתוק ראש הברזל מהידית, אבל לא נאמר אלא מן העץ. ועוד רבי ממשיך להוכיח את עמדתו שיש גלות רק אם חתיכת עץ מן העץ המתבקע אף והרג. נאמר עץ למטה, זה גזירה שווה, ונאמר עץ למעלה. מה עץ האמור למעלה? כתוב לכרות העץ מן העץ המתבקע, זה לכרות העץ, ברור זה לא מדובר בידית. אף עץ אמור למטה מן העץ המתבקע. כאילו בהמשך הפסוק כתוב ונשל הברזל מן העץ. איזו עץ? לא מן הידית. כמו שלכרות העץ בפסוק התכוון לעץ עצמו, שהעץ המתבקע, גם ונשל הברזל מן העץ, הגרזן הזה גרם לכך שחתיכת עץ אף והרג, לא תעופת ראש הברזל. זה לא הנושא של הפסוק. אז מהמקור הזה יש לנו שתי הוכחות מצד רבי שהגלות מתחייבת רק במקרה של אף חתיכת עץ מן העץ המתבקע והרג, רק אז יש גלות ולא תעופת ראש הברזל מהידית. אמנם הידית נעשתה מעץ, אבל זה לא תוכן הפסוק. אמר רב חייא ברשי, אמר רב, ושניהם, כוונה רבי וחכמים, מקרא אחד דרשו, התייחסו לאותו פסוק והגיעו למסקנות חלוקות. ונשל הברזל מן העץ, רבי סבר, יש אם למסורת. מסורת בענייננו, הכוונה כמו שהיינו קוראים לפי האותיות הכתובות, לא כפי הניקוד שדרכו או על בסיסו קוראים את התורה בפועל. אז אם יש בתורה המילה וו נון שין למד, הקריאה לפי המסורת, לא לפי בפועל איך קוראים, מה יוצא? ונשאל כתיב או ונשאל, זאת אומרת רמה של פעילות של נגיד פעיל או הפעלה של משהו. במילים אחרות, הגרזן פעל על העץ לגרום לכך שחתיכת עץ אף. זה אני לשון ונשאל בפסוק, אז יוצא ונשאל הברזל. הברזל הזה, היינו הגרזן, גרם לכך שמשהו יעוף מן העץ, מן העץ המתבקע. זו שיטת רבי. אז זה נקרא יש אם למסורת. ולכן, אם יש וו נון שין למד, כדי לקרוא אותו אחרת, דווקא כמו שאנחנו קוראים בפועל, זה על בסיס תוספת א' או ה' למילה. זה הופך אתו להיות עם קמץ תחת הנון. אבל למעשה אין א' או א' אחר הנון. אז הקריאה, נכון, אנחנו קוראים את זה עם קמץ. אבל לפי המסורת, היינו קוראים את זה ונשאל. במילים אחרות זה נקרא יש אם למסורת. אם כוונה הדרך העיקרי לגשת לדרוש את הפסוק לפי מסורת הכתיבה. רשי שלוש שורות מסוף הפירוש, שורה ראשונה ברחבות, הוא כותב יש אם למסורת כמה שנמסרה כתב של תיבה למשה, אנו צריכים לדורשה ולא לפי המקרא. כשאתה קורא ונשאל, אתה מוסיף עברה של א' או של א' בין נון לשין. ולפי המסורת ונשאל כתיב, ופירושו נשאל שאישיל הברזל מן העץ המתבקע ומצא את רעהו. רשי ממשיך, אולי נקרא את זה בתור הקדמה לגמרא, רשי ממשיך עם שיטת הרבנה, ורבנה סברי, יש אם למקרא, ונשל קרינן, נשון פעל, הברזל עצמו נשל מעל עצו כוונה הידית. נחזור לגמרא, שורה אחרונה, ורבנה סברי, יש אם למקרא, זאת אומרת העיקר, הדרשה, לפי איך שאנחנו קוראים בפועל את המילה. ונשאל קרינן. אנחנו בפועל קוראים את זה ונשאל. זה לפי תורה שבעל פה. כי בלי תורה שבעל פה, היינו בחוסר א' או ה' אחר הנון, אין מקום לקרוא את זה בצורה כזאת ונשאל עם כמה צלע, עם חירי, כמו שאמרנו מקודם. שואלת הגמרא, ורבי יש אין למסורת? סבירה לי? נמשיך לדף ח' ואמר רבי יצחק, ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, רבי ורבי יהודה בן רועץ ובית שמאי ורבי שמעון ורבי עקיבא, הנה סדרה ארוכה של תנאים, כולו סביר עלו יש אין למקרא. כשהם כולל את רבי ניגשים לדרוש פסוקים, דורשים לפי המקרא, לפי שקוראים. אז מה קרה פה? הגמרא עונה, נכון, אז לרבי בדרך כלל דורש לפי המקרא, היינו דקמר להו ועוד. לכן רבי נזקק להוסיף הוכחה שנייה לעמדתו, שהפסוק מתאר חתיכת עץ מן עץ, מן העץ המדבקת שאורגת, והוא הגיע לזה דרך הגזרה שווה, כי להסתמך על המקרא, על להסתמך על המילה ונשאל לבד, אנחנו כעת גילינו שזה לא חלק מבחינת רבי. כי כדי לומר שזה דובר על חתיכת עץ עפה מן העץ המתבקע, צריכים לדרוש את הפסוק ונשאל, זה יש אם למסורת, בזמן שזה בניגוד לדרכו של רבי בדרשת פסוקים. אמר רב פאפה, רב פאפה פה מביא מקרה של רציחה בשוגג, ועלינו לדעת אם ניתן לעשות הקבלה בין המקרה שעוד מעט נראה למקרה של הגרזן והעץ. אז אמר רב פאפה, מן דשדה פיסה לדקלה, מי ששדה זה זרק, פיסה רש"י כותב רגב, גוש אפר, הוא זרק את זה בתוך עץ דקל, ואתר נשר ירד, נפל, ואתר תמרי תמרים, ואזול תמרי וקטול, ובנפילת התמרים הם כבדים שצומחים במין אשכול כזה שנתייחס אליו יותר בהמשך, וזה נפל והרג מישהו. באנו למחלוקת דרבי ורבנן, זה מקביל לזה ש השתמש בגרזן ונהרג אדם על ידי תעופת חתיכת עץ. פשיטה, די דומים. מה רב פאפה מחדש לי? לא הייתי יודע את זה לבד. אז עכשיו הגמרא מסבירה מה הייתי חושב לולי רב פאפה. מהו דתימה? ככוח כוחו דמי. המקרה של זה שזרק את הרגב אדמה וגרם לכך לנפילת תמרים, זה יותר מרוחק מהבן אדם מבחינת הרוצח מהמקרה של הגרזן, ונסביר. בפעולת הגרזן האדם עצמו אחוז בגרזן בשעה שמכה בעץ. זה מעלה את המקרה הזה לחמור יותר, מה שאין כן בזריקת הפיסה, הרגב בעץ. אותו רגב אדמה הוא גרם לנפילת התמרים. עכשיו, אותו דבר שגרם לנפילת התמרים, לא היה אחוז בידי הבן אדם, הרוצח, באותה שנייה. בשונה לתופת חתיכת העץ מן העץ המתבקע בזמן שהוא הוא אף, עדיין בעל הגרזן אחז בידו בגרזן. אז היה יותר יותר קרוב או יותר נגיד מעורבות בין האדם לרציחה מהמקרה של זריקת הרגב. כך הייתי חושב, כמה שמלן בא רב פאפא ומחדש, שלמרות שבזמן מכת הרגב בתמרים בעל הגרזן, בעל הבעלים שם, הבן אדם, כבר לא היה אחוז ברגב, עדיין זה נחשב כוחו ממש. טוב, אז שואלת, אם כן, אז יש פה לשאול, אז מה לא נחשב כוחו ממש? מה נחשב יותר מנותק? כמו שניסינו להסביר באב האמינה, אלא כוח כוחו לרבי איכי משכחת לה, לפי רבי, שבדוגמה של רב פאפא, אותם תמרים שהרגו, לפי רבי, היה אותו זורק רגב גולה, תביא לנו מקרה שלפי רבי זה כבר מנותק יותר, מרוחק יותר, ולכן גם לרבי לא יגלה. תשובה, שוב פעם, באותה דוגמה של התמרים, אבל עם תוספת קל, כגון דשדה פיסה הבן אדם זרק רגב אדמה לעץ ומחיה לגרמה, והרגב אדמה עיקה בענף. רשי כותב, לגרמה הוא עץ החרויות, החרויות שהתמרים תלויים אצלו. אז הרגב אדמה עיקה בדבר הזה, הגרמה. ועזיר גרמה ומחיה לקבסה. ואותו חתיכת עץ שרשי תיאר כסמוך לאשכול התמרים, אותו חתיכת עץ עקב המכה שקיבל מהרגב, הוא מכה באשכול התמרים. ויאת התמרי ויאז התמרי וכתוב. ואז התמרים נפלו והרגו. זה כבר נחשב כוח כוחו, לא כוחו ממש. אבל אם הרגב עצמו שנזרק על ידי הבן אדם היכה באשכול והאשכול הרג, הרי זה כאילו, זה דומה לבעל הגרזן שעדיין מחזיק בגרזן בשעה שהוא עף משם חתיכת עץ והרג. שוב פעם, לפי רבי זה חייב גלות. רבנן ראינו כבר, הם פותרים מגלות במקרה הזה. עד כאן שיעורנו להיום.